שלום אמי, ושלום לכם, ברוכים וברוכות הבאים. כן, מסתדר? יאללה.
יאללה.
לפודקאסט שלנו, יוצרים אהבה. אנחנו גיא ונעמה בר יוסף, ואנחנו מאוד שמחים לארח אתכם פה בשיחות על זוגיות.
ותקשורת מקרבת. שלום אהבה שלי.
שלום. אז על מה נדבר היום?
על מה נדבר? את העלית את הרעיון.
אז אני?
יאללה, אוקיי. תרביצי.
טוב. נלך על זה. אז הרעיון שלי, נעמה אמרה.
נעמרה.
שדיברנו באחד עם השנייה, דיברנו על מה, איך בעצם נראית ברגע שחושבים על תמונת ניצחון ושואטים לעברה, אפשר לקרוא לזה, בעצם איך היא נראית? מה זה אומר? אם היום בתור זוג בני נניח שנות, בשנות ה-30 לחיינו, אנחנו רוצים לייצר איזושהי מציאות שאנחנו נהנה ממנה ונקטוף את הפירות שלה בעוד 10, 20 ו-30 שנה. אז איך בעצם נראים הפירות האלה? מה זה אומר זוגיות כזו? לאן היא בעצם לוקחת אותנו גם כזוג וגם ככל אדם, כאינדיבידואל?
אז אולי נפרט גם לא רק על הפירות, אלא מה זה בכלל הדבר הזה. איך שותלים, איך מגדלים, איך משקיעים, איך...
נהיה חקלאים לרגע.
רק לרגע.
יאללה, סגור.
גולי, הפרק בשבילך.
חקלאות האהבה. אה?
אופה. אופה. לגדל אהבה.
לגדל אהבה. מעולה. אז בעצם מה זה אומר לגדל אהבה? זה אומר לראות את העץ הזה עוד לפני שהתחלנו בעצם להשקות את השתיל. יש לנו שתיל חדש של אהבה. אנחנו מאוד מאוד מאוהבים, ואנחנו מניחים שנרגיש ככה לאורך כל החיים, כי אנחנו באמת מצאנו את החצי השני שלנו. ובשביל להפוך את זה באמת לעץ מניב, אז הוא צריך לעבור כל מיני שלבים בדרך, נכון?
לגמרי. הוא, קודם כל, מאוד אהבתי את ההקבלה של, של החקלאות האהבה, כי כשנגיד אנחנו נוטעים עץ תפוז בגינה שלנו, אז כשאנחנו נוטעים אותו ואנחנו נותנים לו את תשומת לב הראשונה הזו, גם אפשר כבר גם להרגיש טיפה את הטעם של התפוז בפה.
נכון. כאילו,
אנחנו יודעים למה לצפות. ומכיוון שזה עץ שלפעמים הוא חדש, עץ האהבה, אז אנחנו לא תמיד יודעים מה הטעם של הפירות שלו.
אבל יש לנו יכולת להחליט.
נכון.
ולקבוע.
אני מוביל לזה.
אה, סליחה, התפרצתי לדלת פתוחה. נכון.
ועל ידי בעצם למידה והתנסות והתכווננות, אז באמת אנחנו יכולים להרגיש את הפירות האלה ולחוות אותם.
נכון? אז הפירות האלה אנחנו יכולים רק לספר עבורנו מהם, איזה פירות אנחנו מרגישים שגדלו על העץ שלנו. אני מניחה שלכל אחד יש פירות אחרים, או כל אדם מכוון לדברים אחרים אצלנו, מכיוון שאנחנו באמת יכולים להעיד רק עלינו, אנחנו יכולים לספר איך זה בעצם משפיע על החיים שלנו. בכל, בוא נפלח את זה, נעשה את זה כמו הוגה.
אנחנו נוכל גם לספר על המזיקים שהיו לנו בדרך, והיינו צריכים להילחם בהם בשביל לשמר את,
אוי, יפה.
את הזוגיות.
לגמרי.
נלחמנו ברוחות.
אבל הכל אורגני. הכל חקלאות אורגנית.
לא ריססנו מעולם.
מעולם לא ריססנו. וכן, ובעצם איך זה משפיע גם על, מן הסתם, על מצב הרוח של כל אחד מאיתנו, לטוב ולרע. אם אנחנו בטוב, אז אנחנו בהיי. אם אנחנו אפילו ביום כזה לא משהו, כל אחד מרגיש את זה. על ההורות שלנו, על הבחירות שלנו, במה נעסוק, וחלומות שלנו, כל מיני
ההתפתחות
דברים.
ההתפתחות שלנו, זה על הקריירה, על הכל. כי ברגע הכל. שיש לנו את הגב, אחד של השנייה נגיד, אם יש למישהו מאיתנו חלום, ברגע שהוא יספר אותו, או את תספרי אותו לי, אז אנחנו יכולים שנינו ביחד לחתור לחלום הזה, בשביל אותו אחד שחולם אותו. ואז זה כבר שני מוחות שחותרים לחלום הזה, ולא אחד.
נכון. וגם אנחנו מעריכים את החלומות אחד של השני, אנחנו מאפשרים אחד לשני לחלום ולהגשים, לטעות, והרבה הרבה דברים שהם כנראה מסתבר לא ברורים אליהם. אנחנו מקבלים פחות או יותר תמונה של מה שקורה גם באמת דרך אנשים שבאים ומדברים איתנו ושואלים וזה, וגם אפילו אפשר דרך פייסבוק או דרך הרשת לראות מה אנשים שואלים ועם מה בעצם, עם איזה בעיות הם מוצאים שהם מתמודדים, שאנחנו בעצם זה שיצרנו איזושהי תמונה שאנחנו, שהיא מאוד מאוד ברורה עבורנו, אז בעצם ניקינו הרבה רעשים שאנחנו מרגישים שאחרים עדיין מתמודדים, ואנחנו פה להגיד שיש דרכים להתמודד עם הרעשים האלה, ובאמת לייצר איזושהי תמונה אחידה ששני בני הזוג רואים יחד, זה ממש משחרר מהרבה הרבה הרבה מכשולים בדרך.
אגב, הקשיים האלה והמכשולים, זה בדרך כלל, זה לא שאם נתקלת בקשיים בזה, אז זהו, אז הכל הוא לא טוב, אבל זה פשוט לאיפה שהאור ממוקד, אז שם אנחנו בדרך כלל מסדרים, אז כל אחד זה בנישה שלו, אחד דואג שהעבודה שלו להתקדמות קבועה, והוא מתמיד וזה, ואחד זה ספורט, ואצלנו למשל זה זוגיות, והרבה פעמים, אבל כשאנחנו שמים את הזרקור על משהו מסוים, אז מסביב לזרקור זה חשוך, ואז שם זה ה... זה מה שהתכוונתי.
אז כן, אני חושבת שצריך, כבר נתנו את הדוגמה הזו בעבר, שאם אנחנו שותלים כמה עצים, אנחנו צריכים לחלק את המשאבים שלנו בצורה כזו, שכולם יצמחו, שהם לא יעפילו אחד על השני, או שלא אחד מהם יתייבש בדרך. ואם אנחנו בעצם מחלקים את החיים שלנו לפי באמת הערכים שלנו ומה חשוב לנו, מה חשוב לנו להגשים בחיים שלנו בכל תחום. אנחנו ממש הגדרנו את זה. הגדרנו מה חשוב לנו להגשים בזוגיות שלנו, מה חשוב להגשים בהורות, איפה אנחנו רוצים לגור, מה, אפילו בצד הפיננסי, בצד של הקריירה, ואנחנו מפרידים כרגע פיננסים וקריירה, זה שני דברים שונים. לא הרבה נותנים על זה את הדעת, אבל זה ממש ממש חשוב להבדיל בין שני הדברים. ובאמת, איפה... במה חשוב לנו, איך אנחנו לוקחים את האנרגיה שלנו ומחלקים אותה בצורה כזו שבעצם כל העצים האלה יצמחו ואף אחד לא יישאר ככה left out להתייבש לו בחושך מסכן לבד. אז מה יש לך להגיד על זה? אתה רוצה לספר קצת על איך אנחנו?
אז קודם כל איזה הקבלות מדהימות, אני בא לי לשמוע את הסיפור שלנו. אז קודם כל, נגיד שאנחנו מאמינים שההתחלה היא בהחלטה, נכון? בזה שלהיות ביחד זה החלטה שאנחנו מקבלים בין אם במודע ובין אם לא במודע, ועדיף שיהיה במודע. עכשיו, ככל שההחלטה תתקבל בצורה יותר משותפת ויותר הדדית, אז התמונה תהיה יותר מלאה ושלמה, נגיד. אנחנו, אני חושב שאחד הכלים המרכזיים שאנחנו החלטנו להקדיש לטובת הדבר הזה, זה הקדשת זמן. ויש לנו המון המון שעות ביחד. למשל, אני לא יודע אם הזכרנו את זה, אבל אנחנו למשל 25 שנים בלי טלוויזיה. עכשיו, זה היה עוד לפני תקופת האינטרנט, שהיה אפשר לראות את הסדרות וכאלה דרך האינטרנט, ופשוט היינו יושבים ומדברים. היינו יושבים ערבים שלמים, לילות שלמים ומדברים. וברגע שיוצרים את התקשורת הזאת ויוצרים את המרחב הזה, אז משם אפשר...
זה הרגל.
ההרגל, וזה בעצם הטיפוח של העץ, ההשקיה.
נכון, וההרגל הזה הוא יצר מצב שכשהוא לא קיים, אז אנחנו חשים ממש בחוסר.
עכשיו, מה זה לא קיים? אנחנו מדברים על שעתיים, שלוש.
בסדר, נגיד אתה יוצא לטיול שנתי עם החממה.
אז בלי טיול שנתי. אנחנו יוצאים לחצי יום מהבית, ואנחנו חוזרים ומתחבקים כאילו לא נפגשנו שבוע.
נכון. אז זה באמת, זאת הייתה בחירה פשוט מתוך רצון לפנות. אנחנו בחרנו, טוב, בוא נספר באמת למה בחרנו לא להכניס טלוויזיה, כי לא רצינו... קודם כל נמנענו מחדשות כבר לפני יותר מ-20 שנה. הרגשנו שזה אנרגיה שהיא בגדול לא בריאה, וכמו שאנחנו בוחרים איזה אוכל להכניס למקרר, אז אנחנו בוחרים גם איזה אנרגיה להכניס אלינו לסלון. אחרי זה כשהגיעו הילדים, אמרנו שאין מצב שיהיה פתוח לנו איזה ערוץ ילדים או משהו כזה ברקע עם פרסומות וזה. אנחנו לא צורכים ככה, לא מדיה ולא בכלל מוצרי צריכה. לא היה נראה לנו ראוי שהילדים שלנו כל היום יראו כל מיני פרסומות לממתקים ומשחקים, שזה בעצם לא אג'נדה שלנו. וזה המשיך לזה שזה באמת כל הבית מתנהל ממקום של שאנחנו בסלון, אנחנו במרחב הביתי, אין את המסך הזה שמושך את תשומת הלב, גם אם אנחנו לא מתכוונים, או איזה משהו חדשותי שפתאום לוקח את תשומת הלב. שזה באמת באופן טבעי מפנה יותר זמן לשיח, להקשבה, לעשייה של דברים אחרים יחד וזה.
עכשיו אנחנו לא אומרים תוציאו את הטלוויזיה מהחיים שלכם, ממש לא, אבל זה היום יש מיכה גודמן כתב ספר מהפכת הקשב, והוא מדבר על זה שהיום המהפכה, פעם הייתה המהפכה התעשייתית וכאלה, והיום זה המהפכה הדיגיטלית. ויש כל כך הרבה אמצעים שכל האג'נדה שלהם, והם משקיעים מיליארדי דולרים כדי להבין איך למשוך את תשומת הלב שלנו. אז כשאנחנו מדברים על זמן איכות ביחד, זה לא זמן איכות שיושבים בסלון וקצת מדברים והטלוויזיה פתוחה ברקע או מדי פעם קופצת איזו הודעה בטלפון. זה זמן נטו.
נכון.
זה לשבת אחד על אחד ולדבר ובלי הפרעות ובלי כלום ופשוט להתנתק. ושמה זה השדה של האינטימיות, של כל לשתף, לפתח את החלומות.
אז נראה לי שמי שיאזין זה יישמע לו נורא מפחיד. אנחנו לא מאיזה שבט, אנחנו לא מנותקים, אבל אנחנו כן מודעים. אנחנו מודעים מה טלוויזיה פתוחה 24 שעות או כל שעות הערות עושה. אנחנו מודעים לזה שלנו באופן אישי לא נעים לנו שאיזה ערוץ כזה תורדני מזרזר לנו ברקע. אז זה פשוט הוצאנו, זאת אומרת, הכנסנו מודעות ואז יכולנו לבחור. כשאתה לא מודע לזה וזה פשוט חלק מהבית, אז מתרגלים, נורא קל להתרגל, כמעט להכל. גם אנשים שגרים מתחת לשדה תעופה, הם רגילים כבר למטוסים. אבל השאלה אם אתה בוחר פשוט להכניס דברים אחרים או למנוע דברים שאנשים לוקחים כמובן מאליו ומכניסים אותם לחיים שלהם.
זה נכון, אבל בואו, אנחנו לא חיים במערה.
לא, אנחנו ממש לא.
הילדים עם טלפון, שני הגדולים עם טלפונים, וכל הילדים יש להם מחשב, והם צורכים את התכנים שלהם דרך המחשב. האמת היא שהיום כל התכנים שהם צורכים זה באנגלית, ולכן גם האנגלית שלהם היא ברמה כל כך גבוהה, שזה בהתחלה היה הכוונה שלנו, וזה המשיך כאילו מעצמו, כמו שאת אומרת, זה היה הכוונה שהפכה להרגל. אבל יש להם את זה שלהם, אנחנו סיימנו לא מזמן את העונה העשירית של פרנדס בפעם ה-50 בערך, ב-25 שנים שאנחנו ביחד.
קיבלנו את הדיסקים לחתונה לדעתי, ומאז בגדול
כזה,
אנחנו...
ואנחנו התמכרנו לסדרה הזו, ומדי פעם אנחנו חוזרים אליה ורצים על כל העונות.
נכון, אבל שעות הצפייה שלנו בטלוויזיה, הם בערך מ-11:30 עד 1:00 בלילה. אנחנו לא, זה לא משהו שפתוח כל הזמן ברקע. ושוב, אנחנו לא אימישים, זה לא שאנחנו לא עם טלפונים וזה, אבל כן יש לנו מודעות, וברגע שיש את המודעות, אז אתה בוחר גם את התכנים. אנחנו, איזה יום דיברנו על הקטע של האם מופיע לנו בפיד של הפייסבוק, כולם אומרים שזה שטיפת מוח, ובעצם האינפורמציה מוגשת לנו גם אם אנחנו לא רוצים לצרוך אותה. וזה נכון לגבי חדשות ולגבי ערוצים שהם ממשלתיים, אבל דווקא לגבי הפייסבוק, לפחות במקרה שלי, אני שמה לב שלא מופיע לי שום תוכן של אלימות. לא מופיע לי שום, באמת, מופיעים לי רק דברים שהם מרחיבי דעת ודברים שאני צורכת באופן טבעי, והשיקוף זה דרך מה שמופיע לי. אז אני חושבת שזה דבר ראשון שאנשים צריכים לשים לב. אם מופיעים להם דברים שהם אלימים או, או מבאסים או ממש bad news, זה אומר שמשהו בצריכה שלהם, כי לאלגוריתמים לא משנה. הוא צורך את מה שאתה, הוא מראה לך את מה שאתה צורך, לא את מה שאתה חושב שאתה צורך, בוא נאמר.
אז אני אתן את הצד השני.
דוגמה הפוכה. אבל זה הוכח, נכון?
לגמרי, לגמרי, אנחנו גם רואים את זה לייב אצלנו בבית, נעמה היא סוג של חד קרן, והתכנים שהיא צורכת, באמת, היא לא רואה חדשות ולא מעניין אותה, ו... לא, אני רואה מבצעים של יחידות וכל מיני כאלה, כי זה מעניין אותי גם, אז גם זה מופיע לי בפיד שלי, אז כן מופיע לי גם אלימות. עכשיו, זה לא כמו שאמרת, אנחנו אימישים, גם אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים בטלפון פתאום יותר מדי, ויאללה, צריך לשחרר אותו. אבל זה לגמרי מה שאנחנו מחפשים, ואני הרבה פעמים כשאני רואה איזה כמה דברים ברצף שהם, כזה קצת על הגבול, אולי אני מאוד אוהב אומנויות לחימה, אני מאוד אוהב לראות קרבות UFC ו-MMA וכאלה, אז לאחד זה נראה גם אלימות נורא קשה, ולאחד זה נראה...
ספורט.
ספורט כמו, בדיוק כמו מתעמלת. לא, זה סיים. המתעמלות באולימפיאדה, אז הן שואפות לטופ, וגם הלוחמים האלה, והם עושים דברים מטורפים עם הגוף שלהם, ומגיעים ליכולות מטורפות. עכשיו, זה גם כן, אבל זה איזשהו סוג של אלימות. אז כשאני רואה איזה רצף כזה, אני אומר, אוקיי, צריך גם לשלב איזה משהו טוב פה. אז אני אחפש איזה משהו גם חיובי יותר, שזה, מבחינתי זה מעולה, כי זה עושה את העבודה. אז אוקיי, אז צרכתי גם את זה.
אז אני חושבת שזה באמת, מי שלא חשב על זה, שישים לב, כי זה פשוט מדהים. אם מופיעים לכם הרבה פוסטים וזה שקשורים באלימות או הרבה סרטונים, תבדקו מה התכנים שאתם מחפשים, ותעשו ניסוי. תחפשו תכנים מרחיבי דעת, אני באופן אישי מאוד 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 אוהבת את מיינד ואלי, אמרנו כבר את השם הזה כמה פעמים, זה אוניברסיטה היום הכי גדולה בעולם, אתם מוזמנים להיכנס, זאת אוניברסיטה שקיימת אונליין, מציעה מיליון קורסים והם בכל מקום. אז זה למשל משהו שאם אתם מתחילים לצרוך, אז זה פשוט קופץ. וכשאתה נכנס לכזה דבר, אתה יודע, השמיים הם הגבול, יש נושאים בכל תחום. שזה יחזיר אותי שנייה לנושא של
אני גם בדיוק חשבתי על זה שהתפזרנו טיפה, אז כן.
אז באמת... החלטנו להגיש את זה בצורת עוגה, קודם כל מי לא אוהב עוגות. דבר שני, זה באמת איזושהי דרך לפלח את הדבר הזה שנקרא חיים, ואת הזמן שיש לנו פה, לדברים שחשובים לנו. מה אנחנו בעצם, אנחנו לוקחים וחותכים את העוגה הזו לפרוסות, יש לנו את הפרוסה של אני עצמי, ההתפתחות האישית שלי, וכל מה שקשור בנעמה, יש את המרחב הזוגי, שזה הקשר בינינו, האינטימיות שלנו, הבית, כל משהו קשור בעצם בזוגיות שלנו. יש לנו את ההורות, יש לנו, אתה רוצה לקחת את זה מפה? שאני אעבור
לא,
על הכל.
אני מרותק.
יש לנו את אמרנו הורות, יש את הקריירה, יש את הצד הפיננסי, יש את הצד של ההגשמה, יש ערכים, יש המון המון דברים שצריכים להיכנס בעצם בתכנון של החיים שלנו. וכמו שעושים נגיד תוכנית עסקית לעסק בשביל לצפות מה יהיה בעתיד, אז אותו דבר. אם היום אני שמתי שאוקיי, אני עובדת בעבודה, נניח שאני כרגע לא מרוצה בה, או שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי, אז פה נכנס הפלח של קריירה. אוקיי, אז קריירה, מה אני עושה? אני הולכת ללמוד בשביל לשנות את זה, אני אולי הולכת, עושה איזשהם ניסיונות, עובדת בעבודות אחרות, לראות מה מתאים לי, וכשאנחנו מסתכלים על זה, בקטע של זוגיות, שזה בעצם דרך שם אנחנו מסתכלים, אז כמה חשובה בעצם התמיכה של בן הזוג? וזה העץ הגדול שעליו דיברנו בהתחלה. מה זה אומר לקטוף את הפירות? זה אומר שאם אני היום בגיל 50 רוצה לעשות הסבת קריירה, אז בן הזוג שלי אומר לי, בואי, אני איתך, בואי נראה, קחי את הזמן שלך, תראי מה מתאים לך, תבדקי, תלמדי, אני מאחורייך, אני כל כך אשמח שתתפתחי ותלכי לעבודה שאת תהיי במאושרת, או מנגד. בני זוג שלא שמו את הזוגיות כערך עליון, ואז נגיד במקום כזה, אז בן זוג יכול להגיד, אבל תקשיב, יש לך עבודה בטוחה וחבל, ואת זה, זאת אומרת, פחות לראות את הצורך האישי, אלא יותר את הצורך ה... כן.
נכון. אז אולי אפשר לקחת את זה, למשל מה שנתת פה, זה דוגמה שהיא לפעמים עלולה להיות טיפה גדולה וטיפה מפחידה. הרבה פעמים אומרים לנו, אבל מה, אני לא יכול עכשיו להחליף קריירה, אני יש לי התחייבויות ויש לי פה... נכון, אז אנחנו מדברים כרגע על הזוגיות, אוקיי? כדי לשנות, לא צריך לעשות שינויים דרסטיים. זה לא צריך להתהפך ב-180 מעלות מחר. מספיק לעשות צעדים קטנים, וכל יום, כל שבוע, כל חודש, לעשות עוד התקדמות ועוד התפתחות, וביחד זה יצטרף כבר לאיזשהו שינוי גדול. זה גם ברגע שהשינוי מתחיל, א', זה עושה דרייב להמשיך. התגובה של בן, בת הזוג, נותנים את הדרייב להמשיך. וואו, כשאני עושה איזה משהו ואת כל כך מבסוטה עליו, אני רוצה באותו רגע רק לרוץ ולעשות עוד כזה. וזה טבעי, כי אנחנו בני אדם כאלה. רוב בני האדם, אנחנו סך הכל טיפוסים די מרצים. אנחנו אוהבים לרצות, אנחנו אוהבים להיות אהובים, אוהבים שמעריכים אותנו. זה בדיוק, זה מגיע מהמקומות האלו.
נכון, מסכימה איתך. זהו?
אני אומר, בואי נתקדם. אז מה עוד בעץ הזה? מה זה נותן לנו? איך משיגים?
אז ברגע שיש לנו את הדברים שחשובים לנו, שחתכנו את העוגה ופילחנו אותה, אז אנחנו עכשיו בכל פלח כזה בעצם צריכים לחשוב. קודם כל, נגיד, בוא ניקח חינוך ילדים. החלטנו שזה חלק מאוד חשוב בעוגה שלנו, שאנחנו רוצים לראות עין בעין ולהיות כיחידה אחת שמתנהלת מול הילדים בעצם.
בנוסף גם, אנחנו ידענו ושמנו לב כל הזמן שאנחנו לא רואים עין בעין עם המערכת.
נכון, אבל זה כבר משהו אחר. הרבה,
נכון, אבל זה עדיין אנחנו לא הגמשנו את עצמנו כדי שהילד יתאים את עצמו למערכת, אלא כן נשארנו...
נאמנים לערכים כן. שלנו, נכון. זה מכיוון שהיו לנו ערכים מאוד ברורים, ששנינו ממש, אתה יודע, ראינו עין בעין. אם תאר לך שהיינו, למשל... אני הייתי רואה חינוך באופן אחד, אתה באופן אחר, ועוד היה את המערכת. אז זה בעצם היו שלוש דרכים שונות לראות את אותו דבר, עכשיו לך תסכים.
אז רגע, אז אני רוצה במקום לקחת אותנו להמשך השיחה עלינו, בואי ניקח דווקא את הדוגמה הזו. אז מה עושים? מה עושים במקרה כזה? בדיוק. יש לנו עכשיו דעה של שתי דעות של שני בני הזוג, פלוס דעה של המערכת. שלפעמים דרך אגב היא תתמוך באחת מהדעות של בני הזוג, ואז זה בכלל גורם לזה שנותר לבד לעמוד על הרגליים האחוריות.
נכון, אם כי אני חושבת שלמשל בקטע הזה, קשה לי לדמיין, זאת אומרת קשה לי להגיד אוקיי עכשיו אנחנו במצב הזה מה אנחנו עושים, כי לא היינו שם. אנחנו מנענו את זה על ידי זה שהבנו מה הערכים שחשובים לנו. הבנו מה חשוב לנו בתור הורים, מה היה חשוב לנו בתור ילדים. אני חושבת שזאת נקודה למשל שהרבה הורים לא כל כך זוכרים. איך אני הייתי בתור ילד, מה היו הצרכים שלי. האם אני מעביר אוטומטית את זה שאבא שלי יושב וממש מתעקש שאני אלמד חשבון, ולא למדתי וסניתי חשבון, אני עושה את אותו דבר, או שאני מרגע. אני, בסדר, רוצתי בגרות 4 יחידות בחשבון, אבל וואלה, כאן לא משתמש במשוואה עם שני נעלמים בחיים. האם זה כל כך חשוב שהבן שלי ידע משוואה עם שני נעלמים?
הקטע הזה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם מה שאנחנו מנסים לחנך עכשיו, זה בעצם רעיון שלנו, או שזה משהו שהוחדר בנו בכלל?
בגלל זה לקחתי את זה לאמונות. מה האמונה שלי כלפי חינוך?
ומעולה, אבל אני כן רוצה לחזור, אז גם אם אנחנו לא נתקלנו בבעיה ההיא, אני בטוח שיש אנשים שמקשיבים לנו וכן נתקלו בבעיה ההיא, בואי ניקח איזשהו פתרון דומה, מבעיה דומה שלנו, ואיך אנחנו יכולים להכיל אותו על הפתרון הזה. את רוצה דקה?
לא, אני חושבת שמה שנכון בכל, כתשובה שנכונה לכל השאלות האלה, זה בגדול מה שאנחנו קוראים הדרך השלישית. שהדרך הזו צריכה להיות בעצם מורכבת מהדרך שלך, מהדרך שלי, עם עוד כלים שאפשר לקחת ובאמת לייצר דרך ששנינו מרוצים ממנה, והיא באמת תומכת במה שאנחנו רוצים להשיג. דיברנו על זה בפודקאסט עם יואב, על זה שאנחנו מייצרים דרך שלישית, אבל לפעמים אני יודעת שלמשל התוצאה מתבקשת, מה לעשות, הדרך שלי אני נורא רוצה שהיא תתקיים, אבל הדרך שלך יותר נכונה בשביל להשיג את התוצאה שגם אני בעצם חפצה בה. אז אני צריכה רגע למחול על כבודי ועל רצונותיי, ולהבין שהדרך שלך היום יותר נכונה. אבל בדרך כלל אנחנו משלבים...
אז אני רוצה בכל זאת סליחה שאני מקשה. זה נכון שאנחנו תמיד מוצאים את הדרך השלישית. אבל בואי נגיד שזה גם אני חושב הייתה הדוגמה אולי שיואב נתן, או שאנחנו השתמשנו בה, אני לא זוכר. נגיד שסתם לצורך הדוגמה, אני חושב שלימודים זה הדבר הכי חשוב בעולם, וחשוב מאוד ללכת לבית ספר כל יום, וללמוד לכל מבחן ולהוציא את הציונים הכי טובים שאפשר, כדי להשיג את מה שרוצים בחיים. ואת מאמינה שצריך ללכת לבית ספר כמה שפחות, להישאר בבית כמה שיותר, כדי ללמוד בבית כמה שיותר, כי זה מקור הידע, ושאת מעדיפה בכלל שלא יגשו לבגרויות ולא יתמודדו עם זה בכלל, וכאילו אחרי כיתה נגיד זין חטף, אפשר גם לפרוש בגדול מהלימודים. עכשיו זה פער, חתיכת פער הדבר הזה. אז בואי נגיד, עכשיו אני לא מכניס בכלל את המערכת, חוק חינוך חובה, ואני לא נכנס לשם בכלל. אבל מעניין אותי, כאילו, גם אני, אין לי איזה רעיון כרגע, אני חושב אנחנו צריכים לחשוב על זה, כאילו, ופשוט לפרק את זה. אבל איך נגיד אנחנו מפרקים כזה דבר? שיש נגיד שונות כזו גדולה.
אוקיי, אז...
ונגיד, סליחה, ונגיד שכל השאר פיקס, אנחנו רואים הכל עין בעין, כאילו אי אפשר להגיד, טוב, אז סביר להניח שאם יש ביניכם כזה חוסר הסכמה על זה, אז גם אתם לא מסכימים על שאר הדברים, ואולי אתם בכלל לא מתאימים. אבל לא, אנחנו מתאימים ואנחנו פיקס ואנחנו הכל. בזה שמיים וארץ.
איכשהו זה נשמע לי נדיר, מקרה נדיר, כן, שאנשים מסכימים על הכל, ודווקא על זה הם כל כך שונים. בדרך כלל התכונות האלה מגיעות עם עוד דבר, כאילו, הצורך הזה. אבל הנה, מנקה.
אני לא אמרתי, הרכבת יצאה מחיפה, הוא יצא מתל אביב, מתי הם ייפגשו, לא אמרתי איפה.
אוקיי, סגור. אז קודם כל, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שבסוף זה לא אנחנו. זה... הילד שלנו, זה לא אני, וזה לא אתה, וזה לא הדרך שלי, וזה לא הדרך שלך. זאת אומרת, חייבת להיות איזושהי דרך שמתאימה גם לאדם הקטן שיצרנו. ואני כן בראש וראשונה אחזיר את הסימן שאלה, כמו שאתה אוהב לעשות. כל פרה קדושה, ישר שמים עליה סימן שאלה. למה בעצם אני מאמין שמתמטיקה כל כך חשובה? אולי זה כי אני הגעתי לאיזשהם הישגים בזכות המתמטיקה, אבל עובדתית יש לי חברים שהם לא פחות מוצלחים ממני, ווואלה, הם לא דווקא יש להם בגרות, או לא דווקא הם הלכו במסלול מאוד מסוים, וכנה לפוך. למה את כל כך סולדת מבית ספר? איזה רגש זה מעלה אצלך? אולי היית ילדה דחויה? אולי הייתה לך בעיה חברתית, זאת אומרת, ממש ממש לנסות להבין האם הדבר הזה שאנחנו חורטים על דגלנו והוא ירג ובא לי עבור שלנו, האם הוא שלנו בכלל? ואם כן, האם הוא משרת רק אותנו, או שאנחנו חושבים שהעולם צריך להתנהל ככה? ואני לא חושבת שיש כמעט שום דבר בעולם שמתאים לכולם. שזה כבר צריך...
לגמרי. אין דבר כזה.
כן, אז אני אומרת, אוקיי, אם אנחנו אנשים מודעים לשוני בינינו ולצרכים השונים של כל אחד, אז חייבים לנהל לדבר הזה שיח, כאילו, אחרת, זה, אבל זה נכון לכל דבר, לא רק ללימודים. כאילו, האם באמת...
ברור. זה סתם היה דוגמה שנתתי, כי הרמת לי לשאלה.
אני מבינה, אבל אני חושבת שזה באמת, בהכל אני מחזירה את זה לאמונות. אם באמת אני מאמין, ולא כי ההורים שלי אמרו לי וסבא וסבתא שלי אמרו לי, אני באמת מאמין שמתמטיקה זה יסוד כל ההצלחה בחיים. זאת באמת האמונה שלי. אז קודם כל אני מניחה שאני בתור בת הזוג שלך, אם זאת ההנחה שלך וככה אתה חי, אז יש עוד כל מיני תכונות שמגיעות עם זה, ובחרתי לחיות עם הדבר הזה. זאת אומרת, אני אמורה לחוש איזשהו רגשות אהבה גם כלפי הדבר הזה.
ברור.
אוקיי, אז אני מניחה שפשוט האחוזים צריך להרתם.
לא, אני איתך לגמרי. זה כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, דרך התקשורת. גם אם אני מאמין שארבע יחידות זה הדבר הכי חשוב בעולם, ואני באמת מאמין בזה, אבל יכול להיות שזה לא מתאים לילד. עדיין זה לא יתאים לו. גם אם אני מאמין בזה. ולראיה, יש מלא נגיד אומנים שלא משתמשים כל כך הרבה במתמטיקה, אבל בלעדיהם, אז העולם היה פחות יפה, פחות צבעוני נגיד. וזה בסדר, צריך הכל מהכל, אי אפשר שום קיצונות. אני סתם פשוט רציתי, לא עשיתי לך פוקינג עם השאלה
לא,
הזו.
לא, ברור אלא. לי, זה גם באמת אחת המורכבות.
זה פשוט היה נראה לי איזה נקודה ששווה להתעכב עליה, כי זה, אין ספק שזה דבר שנתקלים בו, וזה דבר שאפשר להשליך אותו גם על מלא דברים. בגלל זה אמרתי, נגיד, עולם אוטופי, הכל מסביב מושלם, ורק זה דורש טיפול. בגלל זה, את אומרת, זה בדרך כלל מגיע עם סממנים מוקדמים, זה, אני מסכים איתך.
נכון.
בן אדם שהוא מתמטי, הוא לא מתמטי רק בגישה שלו כלפי החינוך של הילד.
תראה, אני חושבת שזו סוגיה יותר מורכבת, מכיוון שגורלו של אדם נחרץ. זאת אומרת, זה לא רק, אוקיי, אני אחליף עבודה, אני אקנה דירה, זה לא, זה יש בן אדם שיש לו רגשות ויש לו צרכים, ואנחנו כביכול מפילים עליו מלמעלה את האמונות שלנו, את ממקום טוב כשאנחנו רוצים לקדם אותו, אבל לפעמים קצת, אתה יודע, קופים דברים שאנחנו הורגלנו לחשוב שהם הנכונים, והם לא בהכרח נכונים לילד.
וזה נכון, אבל חלק מזה נגיד, או שרכשנו את זה מילדות מההורים שלנו, או שרכשנו את זה במהלך הדרך, נגיד הורים שהם מאוד אובר-אצ'יברים, והם דורשים מהילדים שלהם אובר-אצ'יביות. עכשיו, יכול להיות שזה לא המהות של הילד, ויכול להיות שהוא ירגיש לא נוח במקום הזה. מצד שני, גם חוסר הכנה לחיים על ידי התמודדות עם דברים, זה גם כן קיצונות שהיא קיצונות. זה, אז מה, אז בורחים מהכל? אז ברגע שלא נוח זזים, מתקפלים?
אז הנה, אז אני חושבת שבקטע הזה, למשל, נתת דוגמה טובה, ואני חושבת שצריך לעשות, אתה יודע, באמת להחליט, אוקיי, אז מה הערכים? אנחנו כל הזמן חוזרים לזה. אז מה הערכים המשותפים שלנו? מה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים שילד צריך שיראו אותו, שיקשיבו לו. אז בוא קודם כל נראה אם זה מתקיים בבית הספר. אתה רוצה לשלוח את הילד כל יום, כל יום לבית הספר? סבבה, אני איתך. אנחנו בתור הורים, הרצון הבסיסי שהילד שלנו זה שיהיה לו טוב. אז בוא נבדוק אם טוב לו. אני חושבת שאם יש ערכים ברורים לדבר הזה, אז אחר כך קל לבדוק האם הפעולות שאנחנו עושים עומדות תחת הערכים האלה.
נכון, ויש לי גם איזה תרגיל שקפץ לי פתאום לגבי זה. נכון, כשהיינו ילדים, עברו לנו מלא פעמים בראש, כשההורים שלנו אומרים לנו איזה משהו, או עושים איזה משהו, אנחנו אמרנו, אנחנו לא בחיים נגיד. לא נעשה את זה לילדים שלנו. אנחנו בחיים לא נגיד להם את זה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו שוכחים את הבחיים לו, וזוכרים רק את המשפט. ואז אנחנו כן עושים אותו, או כן אומרים אותו. למה? כי הוא חרוט לנו בראש. כי זה גם מה שאנחנו לומדים לגבי התפתחות אישית, ובכלל עבודה עם המוח ועם הדמיון, שהדמיון והמוח, התת מודע, לא מבינים ציניות. אז הם לא מבינים את, אני בחיים לא אגיד את זה, לא, הוא זוכר רק את ה... את זה וזה וזה, ואז הוא אומר את זה. אז אולי שווה לנסות לעשות איזה רשימה, אפילו בראש עם עצמנו, מה עם הדברים שאמרנו עליהם כשהיינו קטנים, אנחנו בחיים לא זה וזה, ולראות איך אנחנו מקיימים את זה ביום-יום שלנו. בדרך כלל, זה יהיה דברים שהם עוד יהיו מדויקים לנו לרצונות שלנו גם כיום, כי זה יהיה חלק מהאופי שלנו. אבל לא בטוח שנעשה אותם, אבל הם כן יהיו מתואמים לאופי שלנו.
אני בדיוק דיברתי עם חברה, זה קטע שחשבנו מה בעצם מניע את החיים לכיוון שם. אז באמת הרבה פעמים זה דברים שאתה אומר לעצמך בתור ילד, אבל אתה אומר לעצמך איזשהו משפט, איזושהי מנטרה, שאתה לא יודע מה יהיה התוצר שלה. אני כשעזבתי את הקיבוץ, בדיוק דיברתי על זה הבוקר עם מנת חברה שלי, אז דיברנו על זה שבקיבוץ אתה בעצם עובד בהמון המון עבודות, מכיתה א' בערך אתה עובד. אז אתה עובד בכל הענפים, ופעם אתה בבתי ילדים, פעם אתה ברפת, פעם אתה באבוקדו, אתה מתנסה בהרבה דברים. וכשאני עזבתי את הקיבוץ, אז הייתה לי החלטה אחת מכל הניסיון הזה, שאני לעולם לא אעבוד במשהו שאני לא אוהבת. עכשיו, כמה אנשים בעצם בגיל 20-21 מגיעים למסקנה הזו, בגיל הזה בכלל, כאילו, כמה יוצא לרוב האנשים לעבוד בכלל בעל כורחם בדברים שהם לא אוהבים בשביל להחליט שהם יעבדו רק במה שהם אוהבים. עכשיו, אני לא ידעתי שאני אשכרה אעבוד בעבודה שאני אוהבת, שתמיד אני אעבוד בעבודה שאני אוהבת, שאם אני לא אוהב אני לא אעבוד. לא ידעתי מה תהיה העבודה. אבל היה ברור לי ש...
גם העבודות התחלפו במהלך
השנים. כן. אבל היה ברור לי שאת הרגש הזה של לקום בבוקר למקום שאני שונאת, אני לא מוכנה להרגיש. והרבה אנשים כן מוכנים להקריב את ה, לא יודעת, את הזמן שלהם של העירות ושל החיות וזה, והם נוסעים לעבודה שהם לא אוהבים.
וזה הזמן איכות שלהם, זה הזמן שהם בטופ שלהם.
כן.
שיא הערנות, שיא החיוניות.
והם מקריבים את זה כי הם לא קיבלו את ההחלטה. אני לא ידעתי שההחלטה הזו תזמן לי את המקצוע שלי, ולא ידעתי, רק ידעתי שאני לא מוכנה להרגיש שוב את אותה הרגשה. ואני חושבת שרוב ההחלטות האלה נובעות מכאב, ממה לא, כמעט תמיד. אני לעולם לא ארים על הילד שלי יד, כי אני זוכר שירימו על היד, או כל מיני דברים כאלה שהם ממש נחרטים לך בנשמה, כי זה בעצם ממקור של כאב. שאתה מחליט שאתה לא תסב את הכאב הזה לאדם אחר או לעצמך.
לפעמים אבל אתה עלול לתפוס את הצד הנגדי לגמרי ולהיות בקיצונות לצד השני. שזה גם כן...
תראה, יכולתי גם להחליט שאני עכשיו מתבטלת, כי אני לא עובדת במה שאני לא אוהבת. אבל היופי בדבר הזה שמצד אחד זה נתן לי מוסר עבודה, ומצד שני גם יכולת בחירה במה.
אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה, נגיד שאם מישהו הרימו עליו יד כשהוא היה קטן, והוא מחליט שהוא לא, והוא עכשיו עושה כאילו אפליה מתקנת, ובלי גבולות, והכל, אז גם יוצא איזה סוג של פינוק כזה, זה אף פעם לא, שום קיצונות היא לא טובה, שום דבר שהוא מדי, הוא לא טוב, כי הוא מדי.
נכון. העניין הוא, זה באמת לכל בחירה. בגלל זה אמרתי מההתחלה, שברגע שבני הזוג מדברים על ערכים, אז אתה בעצם מציף מודעות בכל דבר. כי אם אני, אוקיי, אני בוחרת בחינוך שהוא מאוד ליברלי כזה, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, וכל אחד צריך, לא יודעת מה, לבחור את הבחירות שלו. וואלה, כי יש גיל שלא, שאתה לא יכול להטיל על ילד את האחריות לבחור את כל מה שהוא רוצה, כי זה לא פייר. כי הוא מרגיש חסר ביטחון, הוא מרגיש שאין מבוגר בעצם שעוטף אותו.
אין לו גם את כל הכלים עדיין.
נכון, נכון. ויש הרבה הורים שאומרים, נגיד, לילד תבחר, אבל הוא לא קשה לו. והם לא מבינים שממקום טוב של לתת לו את האחריות, לפעמים הוא עוד לא בנוי לקבל אותה.
זה כמו שהרבה פעמים עדיף להגביל את הבחירה בין שניים, שלושה דברים. סתם דוגמה, נגיד להיכנס עם ילד לחנות צעצועים, ולהציע לו את זה ואת זה, את זה או את זה או את זה, מאשר אוקיי, בוא תבחר לך, ואז וואו, הילד הולך לאיבוד לגמרי.
ואז אתה מרגיש אבוד, כאילו התחושה הזו שאני אפילו לא יכול לבחור לעצמי צעצוע, זה הרבה מעבר לצעצוע.
כן.
זה אחרי זה, הרבה פעמים ילדים יוצאים מבועסים, כי פשוט העמידו אותם במקום רגשי שהם לא מוכנים אליו. והכל מרצון לשמח ובאמת אפילו לרצות לפעמים. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב באמת להסתכל על הדברים מעיניים של ערך. האם הערך הזה הוא משהו שאנחנו מבינים שהוא נובע מאיתנו ולא משהו סביבתי, וגם איפה אנחנו מתחברים כבני זוג לערך. ערך של חינוך, אז אוקיי, איך אנחנו, מה זה אומר עבורנו חינוך?
אוקיי.
וכו.
אז אם אנחנו רוצים להחזיר את זה בעצם לנושא שהתחלנו ממנו, אנחנו דיברנו על...
איך העץ הזה נראה?
כן, נראה לי שבינתיים זרקנו פה תמונה, הוא נראה כמו עץ של פיקאסו, אולי נסדר אותו טיפה.
יאללה. אז בואו נעבור פשוט על חלקים וניתן דוגמה מאצלנו.
יאללה.
טוב, אני דיברתי מלא, עכשיו תורך.
אז אנחנו נתחיל בהחלטה שעשינו. ההחלטה שעשינו שבעצם מסייעת לנו להסתכל על כל דבר שיש לנו בדרך, לטוב ולרע, ולהגיד, זה טוב לי או לא טוב לי? זה משרת אותי או לא משרת אותי? זה, והכל בהתאם להחלטה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההחלטה, אז זה כאילו, זה החלטה לוחסן תמונת הניצחון שלנו, נכון? ברגע שאנחנו מקבלים את ההחלטה, אז אנחנו יוצרים לעצמנו איזושהי תמונת ניצחון, כי זה אומר שאנחנו קוראים לזה תמונת ניצחון, כי מבחינתנו זה יהיה ניצחון. כל אחד יכול לקרוא לזה באיזה שם שהוא רוצה כמובן.
היא עתידית ובהווה בו זמנית. היא כאילו, היא תמונה שאנחנו חיים בה. זה לא איזה משהו...
זה תמונה שכדי לחוות אותה ולהשיג אותה בעתיד, צריך לעבוד היום. זה כמו כל דבר, זה... כמו שדיברנו על, למשל, לקבל החלטה לגבי כל מיני דברים, אם אני רוצה לעשות או לא רוצה לעשות, ולמשל לגבי ספורט. אם אני רוצה להיראות חטוב ושרירי, אז אני צריך לעשות ספורט. אני לא יעזור לי אם אני אחליט על זה לילה לפני. אני צריך להחליט על זה איזה חודש, חודש וחצי, חודשיים לפני, כדי להשיג את התוצאה. עכשיו, זה כל דבר עם האורך זמן שלו. אנחנו את התמונת ניצחון שלנו הצבנו בגיל 100, נכון? אמרנו בגיל 100, מטיילים שלובי ידיים על חוף הים, מאושרים, שמחים, באושר, בכושר, צוחקים, עם כל האיברים שלנו עלינו מתפקדים.
אז עכשיו אנחנו מתרגלים את זה יום-יום.
נכון? אז אנחנו הולכים על הים, ואנחנו מטיילים, ואנחנו חווים את זה, ואנחנו בונים את הזוגיות, ואנחנו משקיעים בה מלא, מלא, מלא זמן. כדי שכשאנחנו נגיע לגיל 100, אנחנו נוכל לעשות את הדבר הזה. בגלל זה אנחנו גם עושים ספורט היום, כדי שנוכל לעשות את זה בגיל 100.
נכון, אני טיפה אדייק. הקטע של זה לא שאנחנו היום מתרגלים את הזוגיות שתהיה לנו, אנחנו חיים את הזוגיות שתרגלנו, ואנחנו, זאת אומרת, זה לא איזה תמונה עתידית. כששמים את זה בתור תמונה עתידית, זה תמיד נראה כמו איזה יעד בלתי מושג. מה שאנחנו מנסים להעביר בפודקאסט הזה, זה שהתמונה העתידית, ברגע שהיא קיימת, אז היא קיימת בהווה. היא לא קיימת כאיזה יעד, נכון, שאנחנו היום לא בני 100, והחזון שלנו הוא להמשיך את אותו הדרך גם כשנהיה בני 100, אבל זה קורה עכשיו. אתה מבין מה אני אומרת? כי כשאנחנו שמים את זה כחזון, זה נשמע כמו משהו שהוא בתכנון. אבל הוא בתכנון והוא קורה בו זמנית. זאת אומרת, זה אותו עץ.
אז אם אני רוצה לדייק את זה טיפה, זה לא שזה עתידי וזה קורה בו זמני. כי זה לא קורה בו זמני, זה לא קורה עכשיו. אנחנו, אם נגיד, למה עשינו את הפודקאסט הזה? עשינו את הפודקאסט הזה כי אנחנו רוצים לעזור, לתת השראה לזוגיות, אם הפודקאסטים שלנו יכולים לעזור, לתת רעיונות יצירתיים, מקוריים, אז בשביל זה אנחנו עושים את זה. זאת אומרת שגם אנחנו כשהיינו במקום הפחות טוב שלנו, אז אנחנו לא חיינו את התמונה העתידית שלנו. היא הייתה לנו שמה כי אנחנו החלטנו אותה לפני זה, לפני שהגענו לתקופה הזו. אבל היא הייתה שם מאוד מעורפלת ולא חיינו אותה, וגם לא התקדמנו יותר מדי לכיוונה. אז זו תמונה שהיא עתידית, אנחנו צריכים לעבוד עליה כיום כדי להשיג אותה. עכשיו, חלק מהזמן אנחנו נחיה אותה, וחלק מהזמן אנחנו גם לא נחיה אותה, כי חלק מהזמן אנחנו נהיה בתקופה כזו, וחלק מהזמן נהיה בתקופה קצת אחרת, ואולי, אני לא יודע, אבל גם אם אני לא חי אותה כיום, יהיה, כמו שאומרים על שעון שעומד, הוא מדייק פעמיים ביום. התמונה הזו, אני אחיה אותה במלוא הווייתה, כשאנחנו נהיה בגיל 100 ונטייל על חוף הים. אז יהיה מימוש פיזי של התמונה הזו. היום, כשאנחנו עושים את הטיול הזה ומסתכלים על התמונה, אז אנחנו, זה נגיד כמו ספורטאי שמתאמן לאולימפיאדה, אוקיי? אז אנחנו מתאמנים עכשיו. אנחנו מאמנים את השריר הזה, את השריר של האהבה, את השריר של הדיבור, של התקשורת, של האינטימיות, של הכל.
אני מבינה מה אתה אומר, זה פשוט נשמע כאילו הפירות מחכים לגיל 100 כדי להיכתף. ואני אומרת, בגיל 100, כאילו מי יש שיניים בכלל לאכול את הפירות?
לא, 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 אז הבנתי אותך, הבנתי אותך. אז כמובן, זה בהמשך למה שאנחנו אומרים תמיד, שזה העבודה שהכי כיף להפוך אותה לתחביב, העבודה על הזוגיות, אני מתכוון, הכי כיף להפוך אותה לתחביב, כי once שהפכנו את זה לתחביב, אז זה כיף לעשות את זה, ואנחנו נהנים לעשות את זה, ואז בעצם אנחנו נהנים מהתחביב, גם כשאנחנו מתקדמים בו. אני מבין מה את אומרת.
הבנת.
זה לא שצריך לחכות לגיל 100 כדי ליהנות, לא. זה לא צריך לחכות לפנסיה כדי להיות ביחד, ממש לא. אם נחכה לפנסיה כדי להיות, כדי שיהיה לנו זמן להיות ביחד, סביר להניח שכשנגיע לפנסיה נגיע בנפרד. אז זה לא עובד, זה ממש לא, הבנתי את הדיוק. צריך לעבוד על זה בהווה, אפשר ליהנות מזה גם בהווה. גם, זה כמו שאנחנו אומרים, תמיד ליהנות מהתהליך.
נכון.
הרבה פעמים אנחנו מגיעים, אנחנו מתחילים איזשהו תהליך במטרה להגיע לאיזשהו יעד, וכשאנחנו מגיעים ליעד, אנחנו קולטים שאוקיי, בסדר. היה יעד, א', הוא לא כזה גבוה כמו שחשבתי מלמטה, ובית הדרך הייתה הרבה יותר מגניבה, הייתה הרבה יותר כיפית, יותר מעניינת. אוקיי, יאללה, בוחרים יעד, ויעד חדש ורצים אליו.
נכון, בגלל זה זה היה חישוב, כאילו דיוק חשוב.
גרציה.
וגם באמת הקטע הזה של מה שלכבודו בכלל חשבנו על הפודקאסט, זה שכמה הדבר הזה משפיע על כל תחומי החיים שלנו. איך אנחנו היום, לא מדברת עכשיו על התמונה העתידית של גיל 100, אנחנו כן משתמשים בכלי מדהים שקוראים לו לייפבוק, שגם מי שיגיע למיין ואלי ימצא גם את זה.
אנחנו אבל נקדיש לזה איזה פרק
כן,
בנפרד.
נקדיש לזה פרק בנפרד, אבל אתם יכולים כבר לחפש. זה בעצם דרך לקחת את החיים שלנו, להחליט מה חשוב לנו, מה האמונות שלנו ומה אנחנו עושים בשביל להגשים את את היעד שהצבנו בכל תחום בחיים. אז מה שאני יכולה לספר מהחוויה שלנו זה שברגע ששמנו את הזוגיות שלנו, ואת זה עשינו כבר ממש בתחילת הדרך, שמנו אותה כי היא אבן הראשה שלנו, היא מחזיקה הכל בעצם. ואז מזה נובעת ההורות שלנו, שגם אנחנו לא נתכסח על דברים שקשורים בילדים ברמה שזה יסכן לנו את הזוגיות. כי הזוגיות שלנו תמיד מעל הכל, זאת אומרת שהיא מכריחה אותנו להסכים גם בהורות, גם בכל תחום בחיים שלנו.
אז בואי ננסח את זה ככה. אנחנו לא נריב ברמה שתסכן את הזוגיות שלנו. בלי קשר לחינוך, בלי קשר לילדים, בלי קשר לכלום. אנחנו לא נריב ברמה ואם כן, אז אנחנו יודעים מה תמונת הניצחון שלנו. זה מה שאני אומר. תמונת הניצחון זה המצפן, זה כוכב הצפון. אם הגענו למצב שאנחנו, הלאה, כן, לפעמים הריב גולש, והיו לנו תקופות נסטיות
שירדנו נמוך, לגמרי.
חווינו את זה. כאילו, זה לא באיזה סיפור בלהות. זה קורה, זה קורה ביום-יום, זה קורה לכולם, כולם מגיעים לשם. השאלה היא, מה לומדים מזה, מה לוקחים מזה, ואיך יוצאים מזה.
נכון.
וזה זה העיקר, לדעתי, זה שאנחנו נגיע לשם, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, סביר להניח שכן. הלאה, מה קורה עם זה? איך מנקים, איך פותרים, מה עושים עם זה?
נכון, ופה בעצם נכנס הדבר הראשון שדיברנו עליו, שזה התקשורת. ואם אנחנו מתחילים בכלל עוברים פלח פלח בחיים שלנו ובודקים מה הרצונות, מה האמונות וכל הדבר הזה, אז בעצם אנחנו מייצרים את הגשר הראשון של התקשורת. זה מדהים, גם אנחנו הצענו לא פעם שדיברנו על דברים שלא דיברנו עליהם קודם לכן, וגילינו שאנחנו בכלל לא מסכימים.
או שכן,
אנחנו בסדר, כשאנחנו מסכימים אנחנו לא מופתעים. מתי אנחנו מופתעים? וכשאנחנו לא מסכימים, שאני מניחה שאתה חושב כמוני, עד שבעצם אנחנו מדברים על הדבר הזה. אז יש דברים שזה שטויות, כאילו מה קרה, לא יודעת מה, בשוודיה פחות רלוונטי, אבל אם זה קשור לילדים שלנו, או בכלל לדברים משותפים
שלנו,
כן, אז זה דברים שהם נורא קריטיים. ולכן אם אנחנו ממש עושים את זה בצורה ממוסדת, עוברים ובודקים, אז הסיכוי להיות מופתעים בהמשך ולמצוא דברים שקשה לגשר עליהם הם הרבה יותר קטנים.
אז כמו שאמרנו, מה הם השורשים בעצם הכי חשובים של העץ הזה? נגיד תקשורת, הקדשת זמן,
הקשבה,
בנק ערכים משותף, תמונת ניצחון.
כנות.
אני חושב, נתחיל מזה.
כן.
אז מקווים שהפרק הזה עזר לכם במשהו. אנחנו נצטרך לשמוע אותו שוב פעם.
לראות מה אמרנו.
כן. אבל אם הפרק הזה עזר לכם, אם הערוץ שלנו עוזר לכם, לכן, דברים מקוריים, פתרונות, רעיונות או סתם שיח, אז אתן מוזמנות ומוזמנים לשתף את הערוץ שלנו. אנחנו יותר מנשמח. בקרוב אנחנו, נעמה ואני, עובדים על קורס דיגיטלי חדש. נכון? אפשר לגלות?
אפשר.
יופי. זה גם יחייב אותנו.
נכון.
אז תודה רבה. אנחנו היינו נעמה וגיא בר יוסף. יוצרים אהבה, שיחות על זוגיות ותקשורת מקרבת. אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, יוטיוב, גוגל,
ספוטיפיי וכו.
וכל אפליקציה.
וכן, אנחנו מקווים שנהניתם מהפרק הזה. אנחנו מבטיחים לכם בעוד שבועיים פרק ממש ממש מדהים. ותמשיכו לעקוב.
עם מי מקווים? את רוצה לתת איזה טיזר?
מה, עם גליוש?
יש לנו משכינת שלום.
נכון.
וואו. אז יאללה, אז נתראה עוד שבוע. אנחנו, דרך אגב, מי שלא הבין את הרוטינה, איך היא עולה, פעם בשבועיים אנחנו נזיז את זה, זה היה ביום שישי, אולי נזיז את זה לחמישי רק, אבל זה יהיה פעם בשבועיים, נכון? גם לנעמה ולי יותר קל להתחייב לזה. סך הכל אנחנו מחויבים פה למשהו שלוקח מאיתנו לא מעט זמן, שאנחנו עושים אותו באהבה ובענה, אבל אנחנו רוצים גם ליהנות.
לגמרי. אז תודה רבה.
תודה אהבה שלי, ותודה לכולן ולכולכם. ויאללה ביי.
Share the love. ביי.
טוב, אז אחרי שסיימתי לערוך את הפרק הזה, והייתי צריך להוריד לא מעט שטויות וצחוקים של נעמה ושלי, אמרנו אולי ניתן לכם איזו הצצה, ככה למאחורי הקלעים, להוויה שיש לנו בהקלטות של הפרקים האלה. תבינו כמה אנחנו נהנים לשבת ולהקליט, לחלוק את הניסיון שלנו. סך הכל אנחנו לא פסיכולוגים מורשים או משהו כזה, אבל יש לנו את הזוגיות שלנו בתור הכרטיס ביקור שלנו. אז למי מכם שרוצים לשמוע את מאחורי הקלעים ואת הצחוקים שיש לנו כשאנחנו מקליטים, מוזמנים לכתוב לנו אני בתגובות. ולעוקבים שלנו, לעוקבות שלנו, אנחנו נפרסם את הטלפונים בתיאור של הפרק, ומוזמנים לשלוח לנו הודעה, ונשלח לכם את הקובץ של הצחוקים באופן פרטי. אז יאללה ביי.